טוב, ערב טוב ומבורך לכולם. ברוכים הבאים. ציפיתי שיגידו לי שאפשר להתחיל, לא עשו את זה, אז אני מתחיל מיוזמתי האישית. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו הנפלא, המרתק, בפרק אין דורשין שבמסכת חגיגה, פרק שכל כולו עוסק בסתרי תורה. סתרי תורה בלבוש התלמודי שלו כמובן, לא מדובר על לימוד הקבלה בשפה של הקבלה, אבל אפשר לומר, כל היסודות של תורת הסוד הפנימית נמצאים בתוך האגדות האלה של פרק אין דורשין, וזה מה שעושה את הלימוד הזה למיוחד במינו, לפי ההבנה. כזכור, יש שאלה ששואל רבי יצחק בתחילת פירושו של רש"י על התורה, מה טעם פתח בבראשית? כלומר, במילים אחרות, העיסוק בבראשית צריך הצדקה. זה לא מובן מאליו שאנחנו עוסקים בשאלות של ראשית. זה בניגוד לשיטתו של אריסטו, שאומר שהחוכמה היותר מובחרת, היותר עליונה, זאת החוכמה שעוסקת בראשית הנמצאים, ואילו חכמי ישראל לא מתלהבים מעיסוק פומבי בענייני ראשית, והסיבה לכך היא פשוטה מאוד. האם יש ללימודים האלה איזושהי השלכה מוסרית? אם אין לזה השלכה מוסרית או השלכה מעשית, בשביל מה לנו לעסוק בזה, לפחות לא בפומבי? ולכן גם רש"י נותן תשובה פוליטית, שאם יאמרו אומות העולם נסתימתם, אז יש לנו מה לענות, כלומר פרשת בראשית עונה על הקושייה המעשית הפוליטית של אומות העולם עלינו. אז גם הגמרא, כשהיא עוסקת בשאלות של ראשית, מובן לנו מלכתחילה שבסופו של דבר אנחנו נעסוק בסוגיות מוסריות. כלומר, היחס בין האלוהות לבין העולם זה יחס של בורא ונברא. בורא ונברא, הבריאה היא אקט מוסרי. כיוון שזה אקט מוסרי, זה אקט של רצון. אם זה רצון, יש פה השלכות מוסריות לעסק בשאלת הראשית, וזה מה שאנחנו נראה בעזרת השם היום בינינו. טוב, אז לצורך העניין, כבר הצוות היקר מעלה את הסוגיה במסכת חגיגה על המסך. יפה מאוד. ואמר רב יהודה אמרה. שאלה, מה זה הסיפור הזה? אמר רב יהודה אמר רב. רב הוא ראש ישיבת צורה. אני רוצה להזכיר שבבבל היו שתי ישיבות גדולות, צורה ונהר דעה, ככה זה היה בזמנו של רב. אחר כך ישיבת נהר דעה נחרבה יחד עם חורבנה של העיר נהר דעה, והפכה להיות ישיבת פומבדיטה. ישיבת פומבדיטה הייתה מאוד בבלית. עסקו שם הרבה בפלפולי הלכות, כן? התלמוד אומר שאנשי פומבדיטה הם אנשים מפולפלים, ואילו ישיבת צורה הייתה ארץ ישראלית בטבעה, ביסודה. מי שהקים את ישיבת צורה היה רב שבא מארץ ישראל, ולא עוד, אלא ששם עסקו הרבה בתנ"ך, ביסודות האמונה, בסתרי תורה, וזאת עד תקופת הגאונים. כך שאפשר לומר שתורת הסוד מקורה בארץ ישראל. יש בבראשית רבה, פסוק, דרשה מאוד מעניינת על הפסוק, וזהב הארץ ההיא טוב, שמה בדולח ועמק ואבן השואה. מה זה טוב? טוב, אין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. ואז אומר המדרש, וזהב הארץ ההיא. מה זה הארץ ההיא? ארץ ישראל. שאין תורה כתורת ארץ ישראל. נשאלת השאלה, מה זה תורת ארץ ישראל? תורת ארץ ישראל, אם אנחנו מביאים אותה לעומק, הכוונה תורת הסוד. מה זה תורת הסוד? זה ההמשך של הנביאים. המשך הנביאה של הנבואה. וזה בא לידי ביטוי גם באגדות התלמוד, יותר בבית המדרש הסוראי, מאשר בבית המדרש הפומבדיטני. לכן אין לנו פלא שפה הדמות המרכזית שמדברת בסתרי תורה, זה רב, ואמר, רב יהודה, אמר רב. אז שים לב שכאן כתוב 10 דברים נבראו ביום הראשון, ואלו הם. אז שים לב שבהמשך, אנחנו נראה את זה בעזרת השם גם עוד היום, ב10 דברים נברא העולם. אז זאת אומרת, אם אני הייתי מסדר את הגמרא, הייתי כותב קודם כל את הרשימה של ב10 דברים נברא העולם, כלומר אני רוצה להבין על ידי מה, על ידי איזה כוחות נברא העולם, ואחר כך מה הדברים שנבראו. אבל הגמרא עושה הפוך ממה שאני הייתי רוצה, היא כותבת קודם כל 10 דברים שנבראו, רק אחר כך היא תספר לנו איך הם נבראו. כנראה שזה בא ללמד אותנו שאתה לא יכול להבין שום דבר על השורש אם אתה לא נפגש קודם כל בענף. הענף זה מה שנברא. אחרי שאתה יודע מה נברא, וזה 10 דברים שנבראו ביום הראשון, אז נוכל גם לדבר על הסדר התיאורטי שעל פיו נברא העולם. זה גם המספר 10 הוא מספר משמעותי. אנחנו יודעים שבבריאת העולם 10 פעמים כתוב ויאמר אלוהים, 10 מאמרות שבהם נברא העולם, אחר כך 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, 10 מכות במצרים, 10 ניסים בבית המקדש, 10 הדיבורות, 10 ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא, 10 ניסים שנעשו בבית המקדש. כלומר המספר 10 הוא מספר מאוד משמעותי בהבנת חז"ל את המבנה של העולם. ואני רוצה להבין את המשמעות של המספר 10, למה הוא כל כך משמעותי. המספר 10 מצוין באלפביתא, באות יוד. האות יוד באופן בסיסי היא נקודה. נקודה בהגדרה אין לה גודל, אין לה התפשטות. אם אני לוקח את האות יוד וחותך אותה לחתיכות, אני מקבל עדיין יוד. יוד זה מציין את נקודת הראשית. לכן כל דבר שהוא ראשיתי יצוין במספר 10 אצל חז"ל. מצד שני, המספר 10, שהוא המספר שמציין את האות יוד, או שהאות יוד מציינת אותו, זה המספר הגבוה ביותר במספרים. כן, אני רוצה להסביר את זה. למעלה מ-1 יש לנו 2, למעלה מ-2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עד כאן האחדים. 10, זה כולל את הכל. זה המספר הגבוה ביותר. כי אחר כך יש לנו 11, 12, כלומר זה 10 ועוד 1, 10 ועוד 7, ועוד ככה זה בשפה העברית, מה שנקרא הבסיס העשרוני. ובעצם אז יוצא לפי זה שהאות יוד מציינת בבת אחת גם את הנקודה היותר קטנה וגם את המספר המקסימלי. מנקודה יוצא ריבוי. זה מעניין, כי תמיד השאלה הגדולה ששאלו את עצמם הפילוסופים זה איך מן האחדות המקורית יצא הריבוי. לומר את האמת, הפילוסופים לא הצליחו למצוא תשובה מספקת לדבר הזה. יש כל מיני רמזים. למשל, אם אני עושה משולש שווה צלעות, שבו אני מציין נקודה בתור קודקוד, אחרי זה 2 נקודות, אחרי זה 3, אחרי זה 4. ואז יש לי משולש שכל צלע שלו עשויה מ-4 נקודות. 4, 3, 2, 1, סך הכל בגימטריה 10. אפשר גם להבין שהמספר 10 זה 3 פעמים 3 כפול 1. כן, הרי אחדות, 1 זה אחדות, אי אפשר לעשות עם זה כלום. 2 זה כבר התחלה של הריבוי, אבל זה הפירוד. אז השלישי מחבר. יוצא שכל אחדות באה לידי ביטוי בשלוש נקודות. נקודה אחת ימינה, נקודה אחת שמאלה ונקודה מחברת. וכיוון שכל הנקודות כלולות זו מזו, אז זה 3 כפול 3, זה 9. 3 כפול 3 זה 9, והכללות של כל זה זה 10. לכן אפשר להבין מדוע רבותינו תמיד רואים בדברים הבסיסיים החשובים את המספר 10. 10 דברים יבראו ביום הראשון. בהקשר הזה אפשר לא להזכיר את המשנה במסכת אבות. בעשרה מאמרות נברא העולם. ככה כתוב במסכת אבות, פרק 50, משנה ראשונה. והשאלה, מיד שואלת המשנה, אבל לא במאמר אחד יכול היה להיברא. ומה, אז למה ברא בעשרה מאמרות? הקדוש ברוך הוא, וכי זה, הוא לא יכול במאמר אחד לברוא את הכל. אומרת המשנה, זה כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת עונש לרשעים שמחריבים עולם שנברא בעשרה מאמרות. אם מי שהבין, כל הכבוד, אני לא הבנתי. מה זה אומר? זה אומר, העולם, אם אתה מחריב את העולם או בונה את העולם, אתה צריך לדעת שזה עולם שדרש הרבה מאוד מאמצים. עשרה מאמרות. ולכן זה לא יפה להחריב עולם שעלה במרכאות עשרה מאמרות כדי להיברא, וגם לא יפה להחריב, כן, כלומר לא יפה להחריב, וזה גם יפה מאוד לבנות עולם שנברא בעשרה מאמרות. אבל צריך, לפי מה שלמדנו כאן, זה הרבה יותר מובן. המספר 10 מציין מערכת אורגנית, כלומר משהו שהוא גם הריבוי המקסימלי, אבל גם אחדות. ואז יוצא שכאשר האדם עושה טוב, הוא משפיע לא רק על עצמו, הוא משפיע על כל הבריאה כולה. והטוב הזה שהוא משפיע על הבריאה, חוזר אליו בתור שכר. אותו דבר, אדם שמחריב את העולם, מחריב לא רק את עצמו, הוא מחריב את כל העולם, הוא מזרים חורבן בעולם כולו, ולכן צריך אחר כך, ואז הרוע הזה חוזר אליו, כי זה מערכת אורגנית, כמו מערכת כלי דם. וזה נקרא לתת עונש לרשעים שמחריבים עולם שנברא בעשרה מאמרות. זה היה רק בדרך אגב כדי להבין את המשמעות של עשרה מאמרות שבהם נברא עולם. עכשיו, אני מציע שנראה את מה שרב מלמד אותנו. עשרה דברים נבראו ביום הראשון, ואלו הם. שימו לב, הכל זוגות. שמיים וארץ, תוהו ובוהו, אור וחושך, רוח ומים, מידת יום ומידת לילה. אז בעצם כמה דברים נבראו? חמישה. חמישה שהם זוגות, שמיים וארץ, זוג, תוהו ובוהו, אור וחושך, רוח ומים, זוג, מידת יום ומידת לילה, זוג. מה המשמעות של הדברים האלה? קודם כל להגיד שהתוהו ובוהו נברא ביום הראשון וגם החושך, זה חידוש עצום. כי אם אני קורא בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, מיד אחר כך כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך, זאת אומרת הייתה עוד לפני כן, ואז זה נותן את הפתח לכל מיני תורות גנוסטיות, מיסטיות, שמדברות על תוהו ובוהו וחושך לפני בריאת העולם, מה שמערער את האמונה בייחוד האל. אם הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, מי ברא את התוהו ובוהו? ולכן יש בגמרא שאחד הפילוסופים אמר לרבן גמליאל, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא לפניו חומרים טובים, תוהו בוהו חושך ומים. ולכן כאן הגמרא מאוד מאוד נזהרת שלא נטעה בכיוון הזה, אומרת לנו לא, שמיים וארץ זה לפני תוהו ובוהו אור וחושך רוח ומים. עכשיו, מה המשמעות של הזוגות האלה? שמיים וארץ, תכתיב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז בעצם זאת אומרת שהמושג עולם לא קיים בתורה, בתנ״ך. אם אני הייתי יווני, הייתי כותב את התורה כך, בראשית ברא אלוהים את העולם. עולם בתור ישות אחת, קוסמוס. האם יש קשר גם לספרה 11 בנושא הספרה 10, זכור לי משהו? לא. ובכן, נשאלת השאלה, למה לא כתוב בראשית ברא אלוהים את העולם? כנראה שחז"ל, גם הנביאים, הבינו שהיחיד שהוא באמת אחד, זה הקדוש ברוך הוא בלבד. כל דבר מכאן ומטה הוא דואלי. לכן אי אפשר לדבר על העולם, אפשר לדבר על שמיים וארץ. אין מילה בשביל קוסמוס בתנ״ך. אז מה זה השמיים? מה זה הארץ? השמיים זה, אפשר לומר, התיאוריה, הארץ, המימוש. הרי איך נאמר בספר קהלת, אלוהים בשמיים ואתה על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. מה זה הארץ? הארץ זה המקום שבו האדם חי. המקום שבו צריך לממש את הערכים שאנחנו מייחסים אותם לשמיים. אנחנו לא שמים אנשים בשמיים, בשמיים אנחנו בדרך כלל מניחים שיש מלאכים. אז מלאכים, הכוונה, עולם של ערכים. ואותו עולם של ערכים צריך להתממש. כן, שמיים, הגמרא בהמשך אומרת שם, מים בו. שם, 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 מאוד מאוד רחוק. זה שם בריבוע. כמו, אני יודע, כפליים, כפל, כפליים. שם, שמיים. זה רחוק. זה רעיונות אבסולוטיים. הארץ, למה נקראת ארץ? כתוב בראשית רבה, אמרה, אני ערוץ ארץ, אותיות ערוץ לעשות רצון קודם. אז זה לערוץ, זה כמו לרצות. אז יש המקום של התיאוריה, שמיים, והמקום של הרצון המממש את התיאוריה, ארץ. אז מה זה שמיים וארץ? אפשר לומר, זו מסגרת. מסגרת שמאפשרת אחר כך את כל ההתפתחויות שיש בהמשך. אבל בלי מסגרת, אנחנו לא יכולים לעמוד מול האינסוף, לא יכולים לעמוד מול האלוהים. ולכן צריך קודם כל שיהיה איזה מקום בטוח, שמיים וארץ. כשאני קורא את הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אני מתמלא אושר, מתמלא שמחה. מדוע? כי אם זה אלוהים שעשה את השמיים ואת הארץ, והאלוהים הוא מושלם, הוא השלמות האבסולוטית, אז זה ברור שמה שאלוהים עושה זה גם מושלם. לכן הפסוק הראשון מאוד מעודד אותי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איזה עולם נפלא. ואז מגיע הפסוק השני ושובר לי את האידיליה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. וואי, זה בעצם, מה קרה משהו פה? קרה איזשהו בלגן. חכמי הקבלה מסבירים שהעולם שלנו הוא לא עולם ראשון, אלא העולם שלנו פועל על רקע מסגרת קדומה יותר של עולם שנשבר, מה שנקרא שבירת הכלים. כלומר, העולם האידיאלי לא יחזיק מעמד. מהעולם האידיאלי נופלים אל עולם של תוהו ובוהו וחושך. ואז, מכאן ואילך, פסוק ג', ויאמר אלוהים יהי אור. כלומר, העולם מתחיל להיבנות בחזרה. אחר כך יהי רקיע, תוצא הארץ דשא, ישרצו המים, יהי מאורות. עכשיו, מה זה דומה קצת לאדם שנכנס למקום מבולגן. ואז הוא אומר, טוב, קודם כל נדליק את האור כדי לראות מה קורה שם. הוא רואה שהכל רטוב, אז הוא מסלק את המים, מביא בקל ספונג'ה ומסלק את המים. אחר כך הוא אומר, טוב, אולי כדאי לשים פה קצת צמחים, איזה שהם מציצים כדי שיהיה יפה. וגם לתלות גופי תאורה בתקרה עם מאורות. אז אולי נשים גם איזה אקווריום ואיזה כלוב לציפורים. אחר כך אפשר להכניס קורסה, ובקורסה להניח את האדם שיושב במקום. זה פחות או יותר שנראה הסיפור של מעשה בראשית. כלומר, אם אני מסכם, מעשה בראשית בנוי משלושה שלבים. שלמות, חיסרון, כלומר, נפילה, והשתלמות הדרגתית, עד שמגיעים סוף סוף לעולם האידיאלי העם. לכן, יש כאן, אפשר לומר, הנתונים הראשוניים של כל ההיסטוריה האנושית, הם נמצאים פה לפנינו. שמיים וארץ זה המסגרת. נמשיך. תוהו ובוהו. תוהו ובוהו, דכתיב והארץ הייתה תוהו ובוהו. טוב, זה קצת מנחם אותנו, כי זה אומר שהבלגן היה רק בארץ ולא בשמיים. כן, הרי כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ועל השמיים מפסיקים לדבר איתו. מכאן ואילך, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, השמיים נשכחו כביכול, על השמיים לא נדבר יותר. עד מתי? עד אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם. זאת אומרת, צריך איזושהי הבשלה של האנושות, של ההיסטוריה האנושית, כדי שסוף סוף נוכל לשמוע את הדיבור שיוצא מן השמיים. אבל במציאות, אנחנו מכאן ואילך מדברים אך ורק על הארץ. אור וחושך. נכתיב, אז אנחנו עוד לא יודעים מה זה טוב עבור, אנחנו עוד מעט נדע. חושך נכתיב וחושך על פני תהום, אור תכתיב ויאמר אלוהים אור, רוח ומים תכתיב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, מידת יום ומידת לילה תכתיב ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, כלומר שהלילה והיום הם ביחד יום אחד של 24 שעות. טוב, אז עוד לא הבנו כלום, אנחנו לא יודעים מה זה טוב. איך נדע מה זה טוב? פשוט מאוד. אנחנו נראה את המשך השיתוף של הסוגיה לפנינו. הנה, תנא. תוהו, זה, יש גורסים זה, יש לא גורסים זה, קו ירוק, שמקיף את כל העולם כולו, שממנו יצא חושך, שנאמר, ישב חושך סתרו, סביב אותה. טוב, זה מובן? ברור. מה זה קו ירוק? קו זה משהו שאין לו סוף. זה הביטוי תקווה. תקווה זה מה שרחוק, רחוק, רחוק. מה זה ירוק? ירוק, טוב, אצל חז"ל המילה ירוק פירושה צהוב. אפשר לדעת את זה. לפעמים גם ירוק כמו שלנו, אבל בעצם אצל חז"ל לא הייתה הבחנה בין הירוק לצהוב, האמת היא שמבחינה מדעית הירוק והצהוב הם צבעים קרובים מאוד זה לזה. מה זה שמקיף את העולם כולו? הצבע הירוק הוא הצבע האמצעי. אם תסתכלו למשל בקשת בענן, אז הצבע שנמצא באמצע זה הצבע הצהוב ירוק. מהצדדים יש לנו אדום, יש לנו סגול, אבל באמצע קו ירוק. מה זה שמקיף את העולם כולו? זה בעצם קו שאין לו סבלנות. זה קו שרוצה מיד להגשים את הכל. ואז התוצאה היא שבירת הכלים. שממנו יצא חושך. חושך, אומר בראשית רבה, אלו מעשיהם של רשעים, ואור אלו מעשיהם של צדיקים. אז ברגע שאתה רוצה להגשים את כל האידיאלים בבת אחת וללא סבלנות, קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, אוטומטית יצא חושך. שנאמר, ישת חושך תרו, סביבותה. סביבותה, כלומר משהו שמסתובב, משהו שרוצה להקיף את הכל. זה השורש של שבירת הכלים שחכמי הקבלה מדברים עליו. והוא, זה כבר עולם התיקון. זה התחלה של עולם התיקון. איך אני יודע? הרי המילה תוהו פירושה לתהות, משהו שאין לי עליו תשובה, זה רק תהייה. בו הוא זה דבר בנוי, בו הוא. אלו אבנים. אבנים? אבנים זה כבר משהו יסוד. המפולמות, המשוקעות בתהום, שמהן יוצאים מים, שנאמר. ונטע עליה קו תוהו, אם כן, תוהו זה קו, ואבנה, בוהו, בוהו זה אבנים. אבנים מפולמות. הצבע הירוק מלמד אותנו, אני רואה את השאלה, מחילה, לא הבנתי מה מלמד אותנו הצבע הירוק דווקא על המשמעות של הקו. הצבע הירוק כוונה משהו שהוא אמצעי, אם כן, שאינו גבולות. דברים שבצדים יש גבולות. הירוק אינו גבולות. אם נותנים לירוק להתפשט, הוא מתפשט בליסוף. ולכן הוא גם גורם נזקים. לעומת זה, בואו אבנים מפולמות. מה זה אבנים מפולמות? הביטוי הזה מצאנו אותו בתלמוד במספר מקומות. אחד מהם לגבי האבנים שמהם בונים את המזבח. במסכת צפחים, איך עושים את המזבח? המזבח עשוי מבטון. איך הוא עשוי מבטון? לוקחים אבנים וחול וטיט ומערבבים את זה במים, שמים לוחות של עץ מסביב, כי אסור הרי להניף ברזל, ובעצם יוצקים את המזבח. המזבח בעצם דומה ליציקת בטון של ימינו. אבל האבנים שמביאים, אסור שזה יהיה אבנים שבורות, כי כתוב אבנים שלמות, תבנה את מזבח השם אלוהיך. מצד שני, גם אסור שהם ייגעו בברזל. אז לוקחים אבנים, ככה כתוב בגמרא במזרחים, לוקחים אבנים מפולמות. מה זה אבנים מפולמות? לא מוצאים אותם מן הים, שמה זה אבנים שמעולם לא עברו יד אדם, והם אבנים רטובות. כן, רש"י אומר מפולמות לחות. כמו כן גם יש בגמרא מסכת ביצה, עם נוכרי שהביא ביום טוב דגים מפולמים. האם מותר להשתמש בדגים האלה או לא? מה זה דגים מפולמים? הם עדיין רטובים, רואים שדגו אותם עכשיו. אז האם מותר לאכול את הדג הזה שהגוי הביא ביום טוב או לא? זה הדיון שם. זאת אומרת, מפולם פירושו רטוב. אז מה זה אומר? וזה גם מלשון מפולם, אני חושב שזה מלשון להפיל מים, מפל של מים. מפולם, מים זה מים. המשוקעות בתהום, מה זה תהום? זה תוהו עם מים. כלומר, המים הם ההתחלה של התיקון. כן? יש התוהו מביא חושך, הבוהו מביא מים. המים זה היסוד של החיות, זה מה שמחיה את הכל. אתם זוכרים מדברי טלס היווני שאמר הכל מים, הכל מלא מים. זאת אומרת ש... וגם יש בירושלמי שתחילה העולם היה מים במים, עד שהקדוש ברוך הוא הפריד את המים משניים. אבל הכל היה מים. מה זה מים? זה חיבור בין כל היש. מים זה רבים של המילה מה. מה זה כל מה שיש. אז הרבה מה זה מה אם. זאת אומרת, אחרי התוהו צריך לבנות יסודות. האבנים של המזבח הם התחלה של התיקון, כי על המזבח עושים תיקון לכל העבירות, לכל מה שצריך תיקון בעולם. אז בעצם מה אומרת לנו כאן הגמרא? שבהתחלה יש עולם שלם, שמיים וארץ, אחרי זה עולם חסר, תוהו, אחרי זה עולם שהולך ומתקן, תוהו. זה אצל חכמי הקבלה, זה נקרא הראשון, נקרא עולם הקודים, השני עולם הנקודים, עולם של השבירה, והעולם השלישי, עולם האצילות, עולם התיקון, זה מתחיל מהבור. אז כך שיש לנו כאן איזשהו כיוון מוסרי, אין מוסרי במבנה של העולם, מלבד המסגרת של שמיים וארץ, יש עכשיו האפשרות של הנפילה והתיקון. זה דומה קצת למושג של זה נקרא תשובה קדמה לעולם. עכשיו, יש אור וחושך. כן, לא צריך עוד לעבור, אני, כן. יוצא האור, הרי למדנו שמהדברים שנבראו, הזוג השלישי זה האור והחושך. ובראשית רבה, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. כלומר, מכאן ואילך, המסגרת של החיסרון, של התיקון של החיסרון, עובר לספירה המוסרית של הטוב והרע. זה מאוד מאוד שונה מהתפיסה היוונית שרואה את העולם כמכלול של כוחות אימפרסונליים. מה שאתן כאן, שאנחנו רואים שהעולם בנוי על יסוד של אור וחושך, ואז אנחנו מתחילים את עולם, זה עולם הבריאה, משם עולם היצירה, שהוא העולם של ההיסטוריה. וכאן ראינו למעלה שנברא הזוג הרביעי, מים ורוח. מה ההבדל בין מים לרוח? מים זה מטשטש את הכל, המים ממיסים את הכל. רוח זה הכוונה כיוון. את אשר יצא הרוח ללכת ילכו. רוח זה כיוון. ההיסטוריה בנויה משני דברים. היא בנויה מכיוונים, אידיאולוגיות שרוצות לשנות משהו במציאות, ומדי פעם יש גם טשטוש של כל הערכים. אגב, זה פחות או יותר מה שאנחנו חיים היום עם המשנה הפוסט-מודרניסטית שמטשטשת את כל מה שהיה. בעצם יש ביטול של הערכים של ההיסטוריה הקודמת כדי לבנות ערכים של היסטוריה חדשה. אז בשביל שההיסטוריה תתקדם צריך גם רוח וצריך גם מים. ביטול צורה על ידי המים, חידוש צורה על ידי הרוח. לכן הרוח מרחפת על פני המים כדי לתת להם כיוון. ויש לנו הדבר, הסוג החמישי, ראינו מידת יום ומידת לילה. מה זה מידת יום ומידת לילה? אומר רש"י שביחד זה יוצא 24 שעות. כלומר, לפעמים היום קצר אז הלילה ארוך, לפעמים היום ארוך והלילה קצר. מה זה אומר? שהעולם כולו בנוי על איזון. בסופו של דבר, האור, הלילה לווה מן היום, והיום לווה הלילה, כך כתוב במדרש. זאת אומרת שיש לנו ביטחון, זה עולם העשייה. יש לנו ביטחון שהעולם מתקדם לקראת אחדות, לקראת איזון בין הכוחות. אז אם אני מסכם, שמיים וארץ, מסגרת, תוהו, שבירה, בוהו, עניין, אור וחושך, המשימה המוסרית. שכתוב הפרה, ולבסוף יש יום ולילה, ההבטחה שבסופו של דבר הכל הולך לאחדות ולשלום בין כל הכוחות כולם. עד כאן החלק הראשון שבו רב מלמד אותנו מהם 10 דברים שנבראו ביום הראשון, הכוונה שאי אפשר להתחיל את ההיסטוריה בלי הביטחון שיש כל הכוחות האלה לפנינו. ואז עולה כאן שאלה, מתי נברא האור? אז זה שואלת הגמרא, בהמשך, כן, ברור שלא שכחו לשתף אותנו, הגמרא שואלת, כאור, יום ראשון נברא? איך אתה אומר שהאור נברא ביום הראשון? אגב, זה שכתוב, ויאמר אלוהים יהי אור, זה כנראה לא מפריע לגמרא. אבל יש משהו שסותר את זה שהאור נברא ביום הראשון, והכתיב, הרי כתוב, וייתן אותם אלוהים ברקיע השמיים, וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. כלומר, אנחנו רואים שלהאיר על הארץ, המאורות, שמש וירח, כל זה נברא ביום הרביעי. אז איך אתה אומר שהאור נברא ביום הראשון? טוב, השאלה של הגמרא היא מתעממת, כתוב ויאמר אלוהים. השאלה שמעסיקה באמת בגמרא, האם יש הבדל בין האור של היום הראשון לאור של היום הרביעי? ואז אנחנו נראה שהדבר הזה שנוי במחלוקת, וזה מאוד משמעותי, בואו נראה. כדרבי אלעזר, אני מקווה שאף אחד לא חושב שכל הדיונים האלה זה על העולם הפיזיקלי שלנו. אנחנו לא מדברים על האור הפיזי ולא על החושך הפיזי. למרות שיש הקבלות, כן, ברור שהעולם הפיזיקלי שאנחנו חוקרים על ידי המדע, יש לו מקבילה בתחום הפיזי, אבל יש לעולם הפיזי מקבילה בעולם הרוחני, אבל מדובר על שני עולמות שונים. כאן אני רוצה לעשות איזו הפסקה קטנה, אני רוצה להזכיר דברים שכותב הרמח"ל. פירושו לאידרא זוטא נקרא, לאידרא רבא שנקרא אדיר במרות. מה אומר הרמח"ל? יש בגמרא דיון שלם לגבי אסטרונומיה, במסכת פסחים, האם מזל קבוע וגלגל חוזר, או שמא גלגל חוזר ומזל קבוע. מחלוקת שקשורה, אגב, לא לאסטרונומיה של ימינו, אלא קשורה לאסטרונומיה של פעם. התלמוד אומר שהיוונים, הגויים, אומרים שהגלגל חוזר ומזל קבוע. ואילו חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזל חוזר. זה המחלוקת. אני לא רוצה להיכנס לשאלה מה זה אומר מבחינה אסטרונומית. מה שמעניין זה שהגמרא בסוף אומרת שחכמי האומות צודקים. אז קודם כל, זה לא עושה לנו שירות טוב, שהתלמוד בעצמו יודע שמבחינה מדעית היוונים עולים עלינו. בכלל, למה בכלל יש דיון מדעי בתלמוד? התלמוד אין תפקידו ללמד אותנו אסטרונומיה. אומר רמח"ל, באמת, כשחז"ל דיברו על גלגל ועל מזל, הם בכלל לא התכוונו ללמד אסטרונומיה. הם רצו לדבר על סתרי תורה. והדרך שלהם לבאר סתרי תורה הייתה להשתמש במשל הידוע מהאסטרונומיה שלהם. בא איזה יווני, עובר ליד בית המדרש, והוא שומע שהרבנים מדברים על גלגל ועל מזל, ואז הוא אומר לעצמו, אותו יווני, וואי, אני אסביר לרבנים שהמדע בינתיים מתפתח ויש לנו ידיעות חדשות. אז הוא נורא מבסוט, נכנס לבית המדרש, אומר להם, רבותיי, המחקר התקדם, היום אנחנו יודעים שגלגל חוזר הוא מזל קבוע. מה יגידו לו הרבנים? אנחנו בכלל עוסקים בסתרי תורה, לא רוצים להכניס אותו לסתרי תורה. אומרים לו, תודה רבה שהסברת לנו שאתה הבאת את הידיעה המדעית החדשה, עכשיו אנחנו יכולים לפתור אותך לשלום. הרבנים צוחקים ביניהם וממשיכים לדבר על סתרי תורה. לכן אומר, כשאנחנו לומדים את הסיפורים של מעשה בראשית, אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לחשוב במושגים של מדע חומרני פשטני. אנחנו מדברים פה על ערכים עליונים. טוב, בואו נחזור לנושא של האור. מה אומר לנו רבי אלעזר? דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבוק ובדור הפלגה, וראה שמעשה מקולקלים עמד וגנזו, אין שנאמר, וימנע מרשעים אורה, ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, ויריבים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר, אמרו צדיק כי טוב. כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים, שמח. שנאמר, אור צדיקים ישמח. כלומר, האור עצמו היה שמח. טוב, מה הדבר הזה בלום? קודם כל, מה זה אור שצופים בו מסוף העולם ועד סופו? סוף העולם ועד סופו, זה גם במובן המרחבי וגם במובן של הזמן. מי שיכול לראות את הדברים מתחילתם ועד סופם, מבין הכל. אני רוצה להבין למה יש רשע בעולם, למה יש סבל אנושי. אומרים לי, טוב, תסתכל, מתחילת העולם ועד סוף העולם, ואז אתה מבין. זה מה שנקרא, עד אבוא אל מקדש שאל, אבינה לאחריתם. כי קינאתי בעוללים. אבל אומרים, אתה מסתכל על הכל, אתה מבין. אתה מבין למה יש רשעים, אתה מבין למה יש חטאים. זה נקרא אור, אור הכוונה תפיסה. כמו שאני אומר, לאור דבריך, אני מבין את זה אחרת. אז בעצם מה אומר רבי אלעזר? יש אפשרות לאדם לראות את המהלך הכללי. טוב, זה נורא מסוכן. מבחינה פדגוגית. כי מה זה אומר? שהרשעים יגידו, אז אנחנו לא כאלה רשעים. גם הרשע שאנחנו עושים הוא חלק מתוכנית. איך אמר הנביא ישעיהו? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. אומר רבי צדוק מלובלין, מה זה כשנים? כשנים האלה שסדורות מששת ימי בראשית. במילים אחרות, אם אני רואה את החטא לבדו, הוא רע. אם אני רואה באיזה מסגרת כוללת הוא משתלב, הוא טוב. אז הדבר הזה יכול להביא לשיטה מעין זו של השבתאות, שבעצם נתנה הצדקה למעשים הרעים כחלק מהתוכנית האלוהית הכוללת. לכן רבי אלעזר אומר, התפיסה הזאת גנוזה, היא נשמרת רק לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, הצדיקים בבוא הזמן מסוגלים להסתכל על כל המהלכים של ההיסטוריה ולהבין את משמעותם. אי אפשר לא לחשוב פה על הרב קוק, כן? שהוא הצדיק של העתיד לבוא. שרואה את המשמעות בכל דבר, כולל בדברים שנראים קלקול נורא. אז זה בדיוק מה שאומר רבי אלעזר. יש אור כזה, אבל הוא גנוז לצדיקים. ולכן האור בעצמו שמח. אור לכאורה, לא יכול להיות שמח. אור זה לא אישיות, זה חוכמה. אבל בתוך החוכמה יש הערה של הרצון, יש שמחה. וזה החיבור. טוב, מי שלמד קבלה בין כתר לחוכמה, אבל הכוונה בין הראשית לבין הגבולות. הראשית היא בלתי גבולית, היא כולה שמחה, והיא נכנסת לתוך הגבולות, לתוך האור. אז האור שמח. זאת השיטה של רבי אלעזר, שיטה עמוקה, אבל לא כולם מסכימים איתה. וזאת למה? בואו נראה מה שאומר התלמוד, כתנאי. זו מחלוקת בין התנאים עצמם. הנה, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, דברי רבי יעקב. כלומר, רבי יעקב אומר כמו רבי אלעזר. רבי אלעזר הוא המורה, אבל יש לנו תנא שאומר כמו, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. יש לציין שבמשנה במסכת אבות, רבי יעקב הוא זה שאומר שהעולם הזה דומה לפרוזדור והעולם הבא לקראתין, כלומר הוא מחבר בין העולם הזה לעולם הבא. וחכמים אומרים, הן הן מאורות שנבראו ביום הראשון ולא נתלו עד יום רביעי. כלומר, חכמים אינם מסכימים שיש אור גנוז. האור הגנוז זה רעיון אפילו מסוכן להזכיר אותו. לחכמים יש דאגה פדגוגית, לכן נקראים גם חכמים. חכמים אומרים, אל תדבר על אור שונה בין היום הראשון ליום הרביעי, ביום הרביעי נתלו המאורות. מה זאת אומרת שנתלו? הם התחילו לזוז. כלומר, מה שבהתחלה היה ללא תנועה, מתחיל לקבל תנועה. במילים אחרות, התפקיד של האור, כלומר של התפיסה החוכמתית, זה להבין לאיזה כיוון אני צריך ללכת. דע, עין ואתה, ולאן אתה הולך. זאת השיטה של החכמים, ולכן הם אינם מסכימים לשיטתו של רבי אלעזר או של רבי יעקב. לומר את האמת, אין סתירה ביניהם. אחד מדבר על פי הסוד, השני מדבר על פי הנגלה. רבי אלעזר ורבי יעקב אומרים דברים שרק לצדיקים מותר לדעת. ואילו חכמים אומרים, עבור סתם אדם שקורא בתורה, הוא צריך לדעת שזה אותו אור שנקלה ביום הרביעי. מה זה היום הרביעי? זה היום שבו האדם מקבל הדרכה לאן הוא צריך ללכת. הוא רואה כיוון, הוא רואה שהמאורות תנועה מתמדת מסביב לכדור הארץ, לפי התפיסה הישנה, ובעצם כאן נברא הזמן. בעצם מה שמודד את הזמן זה התנועה של כוכבי הלכת, של השמיים, של השמש ושל הירח, וזה השיטה של החכמים. אגב, לגבי אור הגנוז, אני רוצה להזכיר דבר אחד מעניין. הרב קוק אמר, כשהוא ראה את הציורים של צייר רמברנט ההולנדי, שיש שם הרבה משחקי אור וחושך, הוא אמר, רמברנט הבין מה זה האור הגנוז. כן? את הרב קוק זה עניין כנראה אומני. טוב, אז עכשיו הבנו לפחות את הפסוקים הראשונים של ספר בראשית. ואז אנחנו מגיעים לעוד מאמר של רב עמוק יותר. איך אני יודע שהוא עמוק יותר? כי הוא אפילו עוד לא משותף על המסך. אבל אין שום ספק שתוך שניות מועטות יעלו הצוות הנאמן והמסור שלנו העלה על המסך את המאמר השני של רב. שוב אנחנו מדברים פה על סתרי תורה שמקורם בבית מדרשו של רב, תורת ארץ ישראל. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, בעשרה דברים נברא העולם. עד עכשיו למדנו את המבנה של כלומר של ההיסטוריה של העולם דרך חמש הזוגות של שמיים וארץ תוהו, בוהו, אור, חושך, מים ורוח, מידת יום ומידת לילה. עכשיו אנחנו מבינים מהם הערכים, הרצונות, שעל יסודם נברא העולם. בעשרה דברים, דברים פה משון דיבורי, נברא העולם. בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכוח ובגערה ובגבורה, בצדק ובמשפט וחסד וברחמים. המהרש"א בפירושו לסוגיה הזאת לא יכול היה שלא להעיר הערה קבלית. הוא אומר, הרשימה הזאת של עשרה דברים שאמר רב קרובה מאוד להיות הרשימה של עשר הספירות שחכמי הקבלה מדברים עליהן. האמת היא שהוא צודק. המהרש"א צודק, בעצם רב מדבר כאן על עשר הספירות, כלומר עשרה רצונות שהם עומדים ביסוד המציאות כולה. והם חוכמה ותבונה ודעת, כלומר, יש כאן יסוד שכלי. העולם הוא לא הפקר, זה לא בלגן, יש חוכמה, יש תבונה, יש דעת. חוץ מזה, יש צורך בכוח גערה וגבורה. מה זה כוח גערה וגבורה? זה יצירת המסגרת הטבעית. אי אפשר לעולם להתקיים אם אין לו איזושהי יציבות. היציבות, כוח וגערה וגבורה. אחר כך, העולם יש לו משימות, משימות מוסריות. וזה מה שרש"י אומר, מה טעם פתח בבראשית? בגלל שיש איזו השלכה מוסרית שאם אמרו אומות העולם. הנה, זה כתוב כאן, צדק ומשפט, חסד ורחמים. שיש הבדל בין צדק ומשפט, שזה התחום הפוליטי. זה העבודה של המלך. בשביל מה יש מלך? מלך במשפט יעמיד ארץ. על המשיח נאמר, ושפט בצדק דלים. כלומר, עיקר העבודה המוסרית לפי עם ישראל, היא העבודה של הכלל. אחר כך, מתוך כך, יש מקום לפרט, חסד ורחמים. כלומר, אני לא יכול לעסוק בחסד וברחמים אם אין לי ביטחון שיש מדינה חזקה. כלומר, מידת החסד, הוותרנות, זה דבר טוב, אבל לא למדינה. מדינה אסור לה לוותר. היא צריכה להעמיד את המסגרת של מידת הדין, מתוך כך יש מקום אצל היחיד לחסד ורחמים. בואו נראה על מה מדובר. בחוכמה ובתבונה, דכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעת דכתיב בדעתו תהומות נבקר. זה פסוק בספר משלי. מה זה השם בחוכמה יסד ארץ? כלומר, החוכמה זה ראשית כל המחשבה. ארץ זה האחרית של הכל. כלומר, מגיד מראשית, אחרית. מהחוכמה מגיעים אל הארץ. מתוך כך מדברים גם על השמיים. כונן שמיים בתבונה. תבונה זה כבר המדרגה השנייה אחרי החוכמה. כלומר, החוכמה אומרת את הרעיון הכללי, התבונה עניינה לפרט. תבונה מלשון בינה, בינה זה המילה הנקבית בשביל המילה בין, מה שעושה הבחנות. תבונה זה אנליטי, בעוד שהחוכמה היא סינתטית. חוכמה ובינה, ביחד הם עושים עולם בנוי. וכשהם ביחד נוצרת הדעת. בדעתו תהומות נבקרו. מה ההבדל בין חוכמה, הוא יכול היה להגיד בחוכמתו, בתבונתו, לא. החוכמה והבינה זה השכבה החיצונית של הדעת של הקדוש ברוך הוא, הדעת העליון. לכן אף על פי שהדעת פה מופיע ככוח שלישי, מצד האמת, אחרי שיש חוכמה ובינה, אפשר לגלות את דעתו של הבורא, ואז יוצא שהדעת היא תוכן עליון יותר. בדעתו תהומות נבקרו. זאת אומרת, תהומות, התהום זה המקום, המקום של המקומות. המקום שכולל בתוכו את כל המקומות כולם, התהומות נבקעו, הכוונה שהם נותנים מעבר. התהומות זה הרי מלא במים, וכשנבקעו אפשר שיהיה מעבר, מעבר של פעולה בעולם. אז אם כן, חוכמה, תבונה ודעת, זה היסוד השכלי, התיאורטי, שעל פיו נבנה העולם. מה זה כוח וגבורה? כוח וגבורה, שדכתיב מכין הרים בכוחו, יש כוח, נעזר בגבורה, ויש גם גערה. דכתיב עמודי שמיים ירופפו ויתמהו מגערתו, יחד בהמשך יש יותר בגמרא. הגערה הזה, כוח וגערה, זה מה שחכמי הקבלה מכנים נצח ועוד. גבורה זה מה שנותן גבולות. כלומר, אם הכוחות של מידת הדין, של מידת הדין הם הכרחיים על מנת לתת גבולות. בתוך הגבולות האלה עושים צדק ומשפט, צדק מידת המלכות, משפט מידת התפארת. כלומר, הצדק שנעשה בעולם הוא נעשה על פי משפט, כלומר בתוך הדין יש רחמים, בתוך הצדק מסתתר המשפט. ומתוך כך מידת החסד ומידת הרחמים, חסד זו ספירת החסד, רחמים ספירת היסוד, לא התפארת, כי זה מה שצריך כדי להשלים, לכתיב זכור רחמך השם וחסדיך, כי מעולם המה, כלומר מזה התחלת את הברית. אז כך שאנחנו כאן מבינים מהו הסדר של העולם, סדר של המחשבה שקדמה לעולם. מתוך כך הגמרא נכנסת לפרטים. פרטים חשובים, ואמר רב יהודה אמרה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה מרחיב והולך. כשתי פקעיות של שתי. מה זה פקעיות של שתי? זה פקעת, זה גלגל כזה, זה מין כדור של צמר או של פשתן. של שתי זה מה שמניחים על גבי הנול כדי לעשות שתי בערב. השתי זה התשתית. התשתית, עכשיו זה עשוי מחוטים מגולגלים, והם הולכים, ברגע שעוזבים אותם, הם הולכים ונפתחים כשתי פקעיות של שתי. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו, שנאמר, עמודי שמיים ירופפו ויטמעו מגערתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עצר את ההתפשטות של העולם. מה זה ההתפשטות הזאת? ההתפשטות זה הרצון לקבל. ובסוף הקדוש ברוך הוא הופך את זה לרצון להשפיע. אנחנו מיד נראה, כן, לפי שיטתו של בעל הסולם, שכל העולם כולו בנוי מרצון לקבל, שצריך להפוך להיות רצון להשפיע. והיינו, תאמר ריש לקיש, מה דכתיב אני אל שדי, אני הוא שאמרתי לעולמי די. עכשיו, בחצי חכמי הקבלה, המילה אל שדי מציינת היסוד אדון התולדות. אכן, אנחנו רואים בתוך הבריאה כולה, שהבריאה היא אינסופיות בתוך סופיות. הרי סופיות זה בני אדם, אנחנו סופיים, יש לחיים שלנו גבול מהלידה עד המיתה. אבל האדם מוליד בני אדם, ואז יש המשכיות של אינסופיות דרך יצורים סופיים, אבא ואמא הם סופיים, אבל הם מולידים תולדות, והתולדות האלה דור אחרי דור זה אינסופי. זה נקרא אל שדי. כלומר, בתוך הסופיות יש נוכחות של האינסופיות. ולכן שדי זה אדון התולדות. כשילד נולד, כולם שמחים. למה? אם הם שמחים על זה שיש פה נשמה חדשה, הנשמה הייתה קיימת כבר קודם. גוף חדש, הגוף היה מלחם. מה שמתחבר כאן זה נשמה עם גוף, זה אל שדי. וזה החיבור, אפשר לומר, בין הקו לבין העיגול. העיגול שייך לטבע, הקו שייך לנשמה, היחס בין קו לבין עיגול, כל אחד יודע, זה המספר פאי, שהוא בגמטריה 3.14, שדאי, 314, זה הכוח של ההתגלות של הבור. האם ניתן להפיל צדק, משפט, חסד ורחמים לארבע רשויות מלך שופט כהן נביא? נביא וכהן? אולי, לא יודע. אמר יש להגיד, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, הים מרחיב והולך, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו, שנאמר, כוער בים ויבשהו, וכל הנערות החלו. טוב, מה ההבדל בין הלימוד של רב יהודה המערב לבין ריש לקיש? רב יהודה אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה הולך ומתרחב, עד שהקדוש ברוך הוא גער בו. ריש לקיש אומר, הים היה הולך ומתרחב והולך, עד שהקדוש ברוך הוא גער בו. מה ההבדל בין העולם לבין הים? עולם זה העולם הגלוי. הים זה העולם הנסתר, מה שאנחנו לא רואים בתוך הים. אז גם בנגלה וגם בנסתר יש נוכחות של שפע אינסופי בתוך עולם סופי. כך שאפשר לומר שהמבנה של העולם כאן גלוי לפנינו בתוך עולם עם ערכים מוסריים, ומכאן ואילך כל מה שיש לנו לעשות זה להשלים את המלאכה של הבאת הערכים המוסריים לעולם. זה אגב מה שמדינת ישראל עושה היום בעזה. כשאנחנו בחזית של המלחמה העולמית בין הטוב לבין הרע. וזה התפקיד של מדינת ישראל, היא מצילה את העולם מן האסלאם הפונדמנטליסטי, החמאס, האחים המוסלמים. כך שאנחנו חיים היום בתקופה מאוד מאוד גדולה, תקופה של השלמת התהליך המוסרי של ההיסטוריה כולה, וזה אנחנו מקיימים את 10 מאמרות, שבהם נברא העולם. כדי שהמהלך הזה יצליח, צריכה גם להיות גם ישראל הנהגה שיש לה תודעה צלולה לגבי האופי של המאורעות, וזאת הסיבה גם שברוך השם קיים היום בירושלים מטעם ברית עולם, בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה שמקדם אליטה רוחנית במדינת ישראל, וגם משפיע על העולם כולו, וגם מטעם ברית עולם נעשית הסוגיה הישראלית שאנחנו צופים בה בשעה זו ממש, ולכן אתם מוזמנים להירשם לדינר, לערב התמיכה בברית עולם, שיתקיים ביום שלישי שבוע הבא במלון רמדה, אפשר להירשם, יש קישור, זה עולה כסף, אני יודע, אבל מה אפשר לעשות אם אין קמח עם תורה? האם דעת היא מעלה גבוהה יותר מחוכמה ובינה? התשובה היא, כן, באופן מסתר זה יותר עליון. זה חיצוניות היתר, ככה קוראים לזה המקובלים. טוב, אני חושב שעשינו סיבוב מעניין בתוך פרק אין דורשין. תודה רבה על השתתפותכם. היה נחמד מאוד להיפגש איתכם ולהתראות בשבוע הבא בעזרת השם.